שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב לטכנאי השידור שבא ללל, על ההפקה איתה ריטר ומליק אביב, על העריכה המוזיקלית הלל ברמוביץ'. יום הכיפורים מאחורינו, הימים הנוראים מאחורינו, העניינים טובים יותר לפנינו. ועוד כמה ימים ציון התאריך שנתיים לאותו יום ארור בו נהרגו מאות אזרחים מאות חיילים, 1954 אזרחים וחיילים, מלחמה ארורה, שנתיים ש48 חטופים עדיין בשבי חמאס. והתאריך שגם תמיד נזכיר את חשבון הנפש בעקבות מלחמת יום הכיפורים, חשבון שכנראה לא נערך עד הסוף. ולצד כל זה פתח של תקווה, תוכנית טראמפ, הסכמה רחבה של מדינות ערב, טורקיה ואחרות, מול זה עדיין ציר איראן, חמאס, מקלקל את החגיגה הזאת. בוקר טוב לדוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה, משברים בינלאומיים וטרור עולמי.
בוקר טוב.
אז האם באמת אנחנו בפתח של ימים טובים יותר, לפחות מהצד של הסכמה רחבה של מדינות ערב?
הלוואי, אנחנו הסכמנו שכולם מסכימים, רק השאלה אם גם חמאס מסכים ומצטרף לחגיגה במרכאות כפולות.
אם חמאס לא מצטרף, לפחות פתח של תקווה בזה שיש איזה גיבוש בין ארצות הברית למדינות ערב.
כן, ואנחנו רואים את ההתהוות של המהלכים האלה בחודשים האחרונים, בשאיפה באמת לשים קץ למלחמה ולפני הכל, לפני הכל להשיב את כל החטופים חזרה לישראל, כשזה לפי דעתי הנקודה המרכזית, הגיאו-אסטרטגית החשובה ביותר, שהיא קודמת לכל השאר, הרבה מעבר לעניינים פוליטיים פה.
כן. וכמו שאת כותבת, גם אינדונזיה מעורבת באותו חיבור, אותה ברית של מדינות מוסלמיות מתונות יחסית, היום בטור שלך במעריב, התחייבות מפתיעה של נשיא אינדונזיה בעצרת האום.
נשיא אינדונזיה כבר למעשה מאז המינוי שלו בתחילת השנה, אנחנו רואים על כמעט שנה מאז שהוא נכנס לתפקיד, יש לו אינטרס חזק מאוד להוביל למהלכים שבין השאר כמובן יקרבו גם את ישראל אליו, אותו לישראל כאסלאם המתון השפוי, אסלאם המחייך זה נקרא באינדונזיה. יש לו בהחלט פן דמוקרטי עם הרבה מאוד אהדה לישראל וליכולות האדירות שלה בתור מעצמה, הייתי אומרת, טכנולוגית שמובילה חדשנות באזור, וכן האינטרס החזק מאוד שתהיה כאן יציבות כדי באמת לגשר בין מזרח תיכון חדש ושפוי לבין דרום מזרח אסיה, בתור הכלכלה הגדולה ביותר בדרום מזרח אסיה ויציבה לאורך שנים.
ומה תלוי בנו כדי שזה יקרה? כלומר, הוא מבחינתו ברגע שתוכר מדינה פלסטינית אז הוא יכיר בישראל. האם ההכרזה עכשיו של מדינות נוספות שיכירו במדינה פלסטינית, זה מה שישחרר אותו מאותה מגבלה שהייתה עד עכשיו באינדונזיה?
במידה רבה העולם המוסלמי היום מאוד שנוי במחלוקות מבחינת פערים פנימיים, מחלוקות פנימיות, אבל ההכרה המסיבית, המסה הקריטית של מדינות שמכירה היום במדינה הפלסטינית, גם מדינות מוסלמיות וגם מערביות ואחרות, יש לזה בהחלט רוח גבית מאוד חשובה שעשויה כן לתת עוד בוסט להקשר הזה של באמת פתיחות כלפי ישראל, אבל הוא מתנה את ההכרה הזאת במפורש בהתקדמות וקידום של פתרון מדיני, מה שאנחנו עשויים כנראה שלא לראות בזמן המאוד קרוב, כי כאן מעבר להכרה שהיא דיפלומטית, צריך גם באמת מבחינתו קידום של מהלכים דה פקטו, דה יורה, כל מה שקשור להיבט המשפטי שיכונן מדינה בפני עצמה, מדינה פלסטינית עצמאית, שמאז מעולם אינדונזיה תמכה בנושא, כשהפתיחות לישראל גם צריכה להיות מלווה מבחינתו ב תמיכה ציבורית מבית. זה לא מספיק שהוא רוצה או שהוא מוביל את המהלך. 282 מיליון מוסלמים באינדונזיה, או לפחות רובם הגדול, צריך להגיד כן, ולזה הוא באמת שואף ועושה מהלכים שיקדמו את את התמיכה הזאת בו ובמהלך שלו.
ולצד נקודות האור כמובן, איראן זו איראן. מנגנון הסנאפבק בעצם מופעל, כלומר סנקציות שהולכות וגוברות גם מצד מדינות אירופאיות וגם הלחץ של ממשל טראמפ, ומה בסופו של דבר צפוי מהצד האיראני פה, בטח כשהם רואים את כל הקואליציה הזאת מתגבשת?
מבחינת איראן זו מכה אנושה, מדובר על החלת הסנקציות של האום, הסנקציות הבינלאומיות בנוסף כמובן, או זה הסנקציות התחיליות עוד לפני הסנקציות האמריקאיות, שאין מסלול נוסף שנועד להלחיץ את פזחשיה הנשיא איראן, ואיך שהם רואים את זה בצורה אפילו הייתי אומרת טרגית, שמצטרפת למשברים העמוקים שפוקדים את איראן במיוחד בחמש שנים האחרונות, במיוחד אחרי המתקפה של ישראל, האימות בחודש יוני. פה אנחנו מדברים על מצב כלכלי גרוע מאוד, מצוקה כלכלית קשה, פיחות במטבע, אינפלציה שמרקיעה שחקים, נוסף למשבר מים שפוקד אותה ומשבית תעשייה ובאמת מפעלים. הנושא הזה של להקשות וללחוץ כמה שיותר על איראן יוצר אצלה באמת מומנט מאוד מאוד עמוק של פערים מאוד גדולים, שמצד אחד אפשר לומר שהיא מתפוררת והמשטר עומד על סף קריסה, מצד שני גם עלול להיות מסוכן יותר, קטלני יותר, כמו תרתי משמע מתאבד שיעי, שאם מצמידים אותו אל הקיר הוא נוקט בצעדים אלימים יותר. גם כאן, אבל צריך מאוד ככה בזהירות לראות את הדברים, כי הקואליציה המוסלמית ערבית, איראן היא לא מדינה ערבית, מדינה כמובן פרסית, אבל כן. ההקשר הזה של קואליציה מקומית שהולכת ומתהווה, גם היא יש לה משקל מכריע מבחינת החשיבות שהמקבלי ההחלטות באיראן מייחסים אליה, אבל זה לא משהו שהוא חזות הכל, זאת אומרת, יש גם בתוך החזית הערבית הזו, יש פקיעים ויש קטר שהיא תומכת חזקה מאוד באיראן, יש לה משמעות אדירה, כך שזה לא שחור לבן, יש כאן הרבה מאוד גוונים, גווני גוונים אפורים באמצע.
אנחנו באמת באיזה פתח של תקווה, כולנו, שבסוף אנחנו תלויים בחמאס שיגיד כן או לא. במידה וכן, ויש פה איזה קואליציה בינלאומית ובעצם משמר, כוח רב לאומי שהוא מורכב ממדינות מוסלמיות, האם זה באמת לטובתנו שבסוף יש כוח כזה? אנחנו סווי מלחמות והסדרים של כוח רב לאומי. אולי הכוח הרב לאומי בסיני אפשר להגיד שמילא את יהודו יחסית, אבל בלבנון בוודאי שזה לא עבד.
כן, אבל כאן האינטרס הוא גם, צריך לזכור בראש ובראשונה, מעבר לישראל, גם של נסיכויות המפרץ. סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, עד כמה שסעודיה אולי פחות, אבל פרו-ישראליות במובן הזה של הסכמי אברהם, המטרה היא לייצר יציבות, לייצר שקט, שייצר סגסוג עתידי, כמובן כלכלי, וההשקטה או בלימה של משבר מזרח התיכון עשוי להועיל מאוד לכולם, במובן הזה שבאמת לייצר מציאות שמובילה את הנסיכויות הרבה מעבר לתלות שלהם בנפט, לעבר באמת כלכלה צומחת בהקשרים רחבים הרבה יותר עם אפיקים של השקעות זרות, של התפתחות, של הקמת פרויקטים, במיוחד סעודיה, כמו הקמת הנאום, העיר העתידית. יש כאן מוטיבציה או איזה שהם שילוב של אינטרסים או זהות של אינטרסים בין המדינות שישראל כרגע היא אמנם המוקד מבחינתנו כראיית עולם, שאנחנו קודם כל רואים את עצמנו ואל את האחרים, אבל מבחינת מדינות ערב, בדגש על הנסיכויות ויצואניות הנפט, יש כאן מוטיבציה חזק ואינטרס מאוד מאוד חזק לייצב את האזור, להשקיט, להפסיק כמובן את המלחמה, ולהוביל למהלכים שיובילו לגשר הרבה יותר, לחזות יציבות רחבה יותר, לטווח ארוך יותר, ובאמת נקודת מבט שונה ממה שראינו בעבר. יש דמיון למה שקרה באמת, למה שהזכרת את הנושא הזה של כוח רב לאומי בלבנון בזמנו, כן, גם עם מצרים, אבל כאן משהו הרבה יותר גדול עם מזרח תיכון אחר, שונה, חדש, של המאה ה-21.
והאם ארצות הברית חוזרת למעמד של מתווכת ניטרלית יחסית, או שההפך, היא מתווכת יותר לצד ישראל, שמצליחה לרתום מדינות ערביות מתונות, ו... איך האירופאים רואים את ארצות הברית עכשיו כמתווכת או כמנהיגת האזור?
אני חושבת שהיום ארצות הברית נמצאת בעצמה בסוג של מעין דמדומים כאלה, כשנשיא ארצות הברית, המנהיג החזק בעולם, מצד אחד מוביל למהלכים שתומכים מאוד בישראל, וכן עם אוריינטציה מאוד שלומנית במרכאות כפולות, אבל מצד שני, ואסור לשכוח את ההקשר שהיה רק בימים האחרונים של ברית הגנה עם קטר, ואיזשהו הסכם שהולך ומתחבר כאן שמונע ובולם את המהלכים העתידיים של ישראל, והם לא לטובת ישראל בהקשר הזה, כי זה אומר שבשנתיים הקרובות או לפחות עד סוף הקדנציה שלו, אמנם ישראל לא תוכל יותר לתקוף מעוזים של ארגוני טרור כמו חמאס שם, אבל מצד שני זה גם מגביל אותה מבחינת מהלכים נוספים. אבל טראמפ כטראמפ, נשיא הפכפך, מדיניות חוץ מאוד מורכבת, מאוד טעונה, יכולה גם הפכפכה ומסוכנת, ולא בהכרח בעתיד גם לטובתנו, כך שהחזית המערבית היא כבר לא מה שהייתה פעם, עצם המהלכים שלו מאוד פוררו את החזית המאוחדת, אנחנו רואים את זה גם עם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, שהוביל את המהלך של הכרה במדינה הפלסטינית, כך שאנחנו רואים חזית שהולכת ובעצם הופכת להיות לכמה חזיתות משנה, כשהמטרה של כולם באמת להביא לאיזושהי רגיעה, לאיזושהי יציבות מזרח תיכונית, אבל יש לה גם מחירים, והשאלה אם המחירים האלה לטובת או פחות לטובת ישראל.
והפכפכות הזאת היא כמובן גם בהקשר של רוסיה, טראמפ לא היה ממש בעד אוקראינה בהתחלה, עכשיו ניכר שהוא יותר בעדו, אז פה כן יש חיבור לאירופה?
יש חיבור מאוד מסיבי לאירופה, אבל גם כאן ההקשר הזה של החזית האירופאית, שנאלצת להתמודד עם מעבר למשבר כלכלי, עם הוצאות ביטחוניות מאוד גבוהות, כדי למתן את ה... כדי להתכונן או כדי להיערך לקראת באמת האיום הרוסי, הדוב הרוסי שמאיים להשתלט בעיקר על מזרח אירופה, והחוסר סולידריות בין ארצות הברית לבין מדינות אירופה בהקשר הזה, שבאמת אנחנו רואים את הפערים הגדולים גם בין המדינות, גם בתוך איחוד אירופה, בין שאר מדינות אירופה לארצות הברית, מה שיוצר חזית שלא רק לא אחידה, אלא להפך, היא אפילו סוג של הזמנה, שוב גם כאן מרחות פעולות לפוטין, להמשיך ולהפריך הרבה מאוד איומים שהם לא רק דקלרטיביים, כבר באמת ברמת ה... הצעדים אופרטיביים בשטח של השתלטות על הצפון או מזרח אירופה, בואכה מולדובה ואסטוניה, לטביה וליטא בצפון.
בכל שיחה איתך אני אומר כמה תקופה מרתקת למי שמנתחת גיאופוליטיקה, וכל פעם זה הולך ומעצים. מאוד מאוד מעניין, תקופה מרתקת, דוקטור ענת אורברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה, משברים בינלאומיים וטרור עולמי. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה.
בנושא הבא שהוא נושא רגיש מאוד, בכלל נושא של מודעות לאובדנות, גם בקרב בני נוער, גם בקרב מבוגרים, האם זה נושא שצריך לדבר עליו או לא לדבר עליו? פה כתוב לערב שלום אמר, מייסד ומנכ״ל גיל אזווי.
בוקר טוב, מה שלומך? גמר חתימה טובה.
תודה, גמר חתימה טובה, ובואי נספר קודם מהי תנועת דרכה של גילה, גיל אזווי.
דרכה שגילה זה עמותה שאנחנו הקמנו לדאבוננו הרב לאחר שהבת שלנו גילה לפני כשש שנים בגיל 18 התאבדה. ומאז אנחנו החלטנו לקחת את המוות ואת השכול ואת הקושי למקום היחיד שהבנתי איך להמשיך לחיות, וזה בהצלת חיים של אחרים. אני ואשתי היינו במצב שלא דיברו איתנו וגם לא עם גילה מספיק על העניין של אובדנות, על התסמינים שונים הקשורים למחשבות אובדניות, ובגלל זה קרה מה שקרה לדאבוננו, טרגדיה וקטסטרופה. ואנחנו לא רוצים שאנשים אחרים והורים אחרים יהיו באותו מצב.
סביב נושא האובדנות, בני נוער שלוקחים את החיים שלהם, תמיד הייתה מחלוקת אם בכלל לעורר מודעות ולדבר על זה כדי לא לתת רעיונות.
אז אני רוצה להוריד את המיתוס הזה. יש משהו שנקרא בפסיכולוגיה קונטייג'יון, שיש קצת פחד אם מדברים בקבוצות שונות על התאבדות, אז זה יכול לעורר מחשבות אובדניות. אבל זה רק בקבוצות של אנשים מסוימים שסובלים או שמתמודדים. אין ספק שכמה שמדברים על אובדנות, זה כמה שאפשר להוריד את המספרים. ויש עדיין פסיכולוגים, פסיכיאטרים שטוענים שאסור לדבר על זה. יש המון הורים היום שעדיין לא מוכנים לדבר על אובדנות, ובגלל זה הם לא מכירים ומזהים את הסימנים שונים שעוברים על בני אדם. אין ספק שהדרך הכי אפקטיבי להוריד מספרים של אובדנות זה לעורר שיחה, לפתח דיאלוגים, לדבר על זה, כדי שאנשים ידעו ויבינו. אני רוצה להגיד לך משהו.
כן, בבקשה.
בדור של הורים שלי, אולי בסבים וסבתות שלכם, הם לא היו מזכירים בכלל את המילה סרטן. היו מגדירים אותה כהמחלה. כאילו אם לא מזכירים את זה, אז זה נעלם. ואף אחד לא יסבול מזה, לא יתמודד עם זה. אבל זה ממש לא נכון. וכמה שהתחלנו לעורר שיחה ולדבר דיאלוגים על סרטן, זה כמה שאפשר למצוא, היינו יכולים למצוא יותר טיפולים ולעזור להציל את חייהם של האנשים. זה אותו דבר עם מחלות הנפש. בריאות הנפש מפחיד אותנו בגלל שאנחנו לא רואים אותו. ודברים שאנחנו לא רואים, אנחנו לא אוהבים לדבר עליהם. אבל בריאות הנפש, מחלות הנפש, הם נמצאים בתוך המון המון בני אדם. והם סובלים. ועל אף שאנחנו לא רואים את זה, חייבים לדבר על זה כדי לעזור להם, כדי לזהות ולדעת איך לשוחח איתם, איך לטפל בהם ואיך לעזור להם לחיים שהם יכולים לחיות.
חוץ מההורים שבוודאי צריכים להיות חלק מהדיאלוג הזה והמודעות, יש אחריות גם למורים, גם למפקדים בצבא, איך מגיעים אליהם, איך מדברים איתם?
אין ספק. אנחנו בדרכה של גילה, יש לנו שני מטרות. מטרה הראשונה שלנו זה חינוך, ואנחנו מגיעים לכל מיני מוסדות בכל הארץ, כולל גם כן הצבא. גם אין ספק שהקבנים בצבא, ואני מרחם עליהם בגלל שהעבודה שלהם ממש עמוס, במיוחד בתקופות האלו, אין ספק שהמון מהם לא יודעים מספיק על סימנים שונים של אובדנות, ובגלל זה הם לא יודעים איך לטפל לבן אדם שהוא אובדני. וכולם יודעים שהיום במצב שבה אנחנו נמצאים, הולך להיות צונמי של בעיות נפשיות, מחלות נפשיות ומחשבות אובדניות, במיוחד אצל בקרב הנוער שלנו. וגם אין ספק, וזה חשוב מאוד להדגיש, שרוב האנשים שמתאבדים ידוע על פי מחקר שהם לא רצו למות. רוב האנשים רוצים לחיות. וזה אומר שברגע שאנחנו נותנים לבן אדם שיש לו מחשבות אובדניות, פיסת אור של תקווה, ויודעים איך לשוחח איתם, ואיך לנהל דיאלוג איתם, ואיך באמת לזהות את הצער והכאב הפנים שלהם, אנחנו מסוגלים להציל את חייהם. וזה דיאלוג שאנחנו חייבים לייצר ולהעלות יותר בתוך התרבות, בתוך העולם שלנו.
איך אתם מממנים את הפעילות שלכם בגילה זווי?
אנחנו מסובסדים דרך תורמים. אנשים שמאמינים בדבר הזה, יש לנו מתנדבים. בינתיים, לצערי הרב, אנחנו לא מקבלים כסף מהממשלה. יש לנו הרבה תמיכה מהממשלה. החברה כנסת, מיכל וולדיגר, שעובדת ממש באופן נפלא בתחום של בריאות הנפש, מאוד מנסה לעזור לנו ובתוך התחום בכלל. אבל אנשים מאמינים בזה בגלל שהם יודעים שאנחנו באים ממקום כנה, אמיתי, אותנטי, ובגלל זה הם תומכים ויודעים שבסופו של דבר אנחנו מצילים את חיים.
וכחלק מעלת המודעות, אנשים גם לא רוצים לדבר על המספרים, אבל מדובר במאות כל שנה. מאות.
אני אגיד לך משהו, זה מעניין שאתה אומר את זה. יום הכיפורים זה תמיד יום קשה. היום לפני, יומיים לפני יום הכיפורים, היו ארבעה, פה בארץ, ארבעה אובדניות, מקרים של אובדנות. ושלושה מהם, הם היו בני נוער. זה כואב נורא.
כן.
ואני רוצה להגיד שעדיין מפרסמים פה בארץ, שמדובר על 500 איש שמתאבדים כל שנה, וזה ממש, ממש לא נכון. המספרים הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו יודעים, והסיבה שלא מפרסמים אותם, הרבה אנשים עדיין לא מדברים על זה, בגלל שהם חושבים, יש סטיגמות, הם מפחדים לדבר, זה עדיין טאבו. והמספרים יותר גבוהים ממה שאנחנו יודעים. ואני אגיד לך יותר מזה. אנחנו בדרכה של גילה, אנחנו הבאנו פטנט חדש, treatment, כן? זאת אומרת, טיפול חדש מארצות הברית, שכבר קיים בארצות הברית יותר מ-15 שנה. זה נוצר על ידי דוקטור דייוויד ג'ובס, קוראים לזה CAMS, C-A-M-S, אני יודע קצת אנגלית, ושמה הם מטפלים בבן אדם אובדני. לא שולחים אותם ישר לבית חולים, כמו שהפסיכיאטרים והפסיכולוגים שלנו פה בארץ עושים, כי זה לא טיפול. בן אדם שהוא אובדני, סובל ומתמודד עם כאב וצער, יש לו סיבות שיש לו מחשבות אובדניות. חייבים לשוחח איתו, לנהל דיאלוג איתו, לעזור לו לזהות מה גורם לו למחשבות האלו, להרגיע אותו ולעזור לו לראות שיש דרכים אחרים ויש סיבות אחרות שייתן להם סיבה לחיות. Mm-hmm. וזה הטיפול של דוקטור דייוויד ג'ובס. אנחנו כבר עשינו 3 ימים של טריינינג פה בארץ ל-53 מטפלים. אנחנו הולכים לשנות את הכיוון של טיפול באנשים אובדניים. לא לשלוח אותם לאשפוז בבית חולים, שזה דרך אגב הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. אני לא אומר שזה פסול ושלא חייבים לעשות את זה לפעמים, אבל בן אדם אובדני צריך טיפול, ואנחנו הולכים לשנות את הפנים של טיפול באובדנות פה בארץ. אני מזמין כל מטפלים שרוצים לעלות על דרכה של גילה, לשלוח לנו מייל, ואנחנו מעבירים את הקורסים האלו לדעת איך לטפל. אנחנו עוזרים ואנחנו מסבסדים את כל הטיפול הזה, לעזור למטפלים ללמוד איך באמת אפשר לטפל בבן אדם אובדני. וזה ישנה את הפנים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני דיברתי עם אחד מהמומחים הידועים פה בארץ, כמומחה בתחום של אובדנות, וכשהזכרתי לה את CAMS ואת האפשרות לטפל באנשים אובדניים, היא אמרה לי בפירוש, אין לנו בעיה רציני של אובדנות פה בארץ. אז אמרתי לה, באמת? יש לנו לפחות 700 אנשים שמתאבדים כל שנה, וזה רק שאנחנו יודעים עליהם. והיא אמרה לי, ואני אצטט אותה, היא אמרה לי בחזרה, 700 זה לא מספר כל כך גבוה.
זה כמעט כפליים מהרוגים בתאונות הדרכים, שזה גם מוות מיותר שאפשר למנוע אותו.
זה פי שתיים, אוקיי? וזה דרך אגב, זה הגורם השני למוות בקרב בני נוער בעולם.
אז חשוב מאוד לתמוך. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, הרב שלום אמר, מייסד ומנכ"ל דרכה של גילה. וכמו שאמרת, צריך לתת פיסת אור של תקווה, אז ניפרד בשיר Here Comes the Sun של הביטלס, שהוא כזה.
אני רק רוצה להוסיף, ירון, אם אפשר, בקשר לפיסת אור של תקווה הזאת, אנחנו מציעים שירות בדרכה של גילה לכל מי שיש לו במעגל הסביב, בפריפריה, לא לבן אדם עצמו שמתמודד, למעגל הסביבו, כל מי שיש לו מישהו במשפחה, או בקרבו שמתמודד עם בעיות נפשיות, יש לנו שירות ייעוץ בחינם, שאנחנו עוזרים לאותם בני אדם לנווט ולעזור לקרוב שלו או לחבר שלו לנווט ולהגיע לתחנה הנכונה. זה שירות שרק אנחנו נותנים בחינם, וכל מי שצריך את זה יכולים לפנות אלינו. יש לנו 3 פסיכולוגים שמדריכים אותנו, יש לנו עובד סוציאלי שהוא אחראי על הכל, ואנחנו יכולים לעזור לכם לנווט את ולעזור לקרוב שלך להגיע למקום יותר בטוח, ושנדע רק בשורות טובות. לא נצטרך את כל השירותים האלו, אבל לדעבוננו הרב, אתה יודע וגם אני, שאנחנו כן בינתיים.
כן. הרב שלום אמר, מייסד ומנכ"ל דרכה של גילה, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה לכם, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום. כשאנחנו קוראים על תקרית, שומעים על תקרית קשה, ובסוף מישהו נפצע ולא נהרג, אנחנו נושמים לרווחה, למרות שפציעה, בין אם היא קשה או פחות קשה, היא תהליך ארוך מאוד של שיקום, לפי נתוני משרד הביטחון שפורסמו לא מזמן על מצב פצועי המלחמה, 35% מהם מתמודדים עם תגובה נפשית, 20% מהם סובלים מפציעה שמשלבת גם פציעה פיזית ונפשית. בוקר טוב לפרופסור זהבה סלומון, חברת הוועד המנהל של עמותת בנפשנו, קלת פרס ישראל וחוקרת מובילה בתחום הטראומה בעולם. בוקר טוב.
בוקר טוב.
קצת עזרה שלך, קודם כל במינוחים, פוסט-טראומה והלם קרב, והאם הם אותו דבר?
לא, מדובר בשתי תופעות שונות, אם כי קשורות זו לזו. הלם קרב הוא מצב שמתרחש בשדה הקרב, כשאדם נמצא מול איום קיומי לחייו או לשלמותו הגופנית, והביטויים לכך שהוא איננו יכול להמשיך לתפקד כחייל הם מגוונים והם שונים, והם גם מאוד מטמיעים ובלבלים משום שהם משתנים. למשל, מישהו שהוא קשר מתחיל לגמגם, הוא לא יכול למלא את תפקידו. אדם אחר מפניקה פושט מדים ורץ אל מול האויב, ודאי לא קשיר. מישהו אחר נצמד לשוחה או לקרקעית הטנק ולא יורה. בכל המצבים האלה, עכשיו החלק המשתנה הוא שאדם יכול להיות בבוקר מאוד מסוגר וכפור, ואחר הצהריים נראה היפראקטיבי, משתולל ולהפך. עכשיו, התגובה הזו מאובחנת בשדה הקרב עצמו, משום שהחייל לא יכול יותר, וכזה הוא מסכן את עצמו ואחרים. הפרעה פוסט-טראומטית היא הפרעה שמאובחנת אחרי שוך הקרבות, והיא לא ייחודית רק לחיילים. אנחנו לרוע מזל מכירים הפרעות פוסט-טראומטיות בתגובה לאירועי, לאיתני הטבע, כמו אסונות שונים, בהם רעידות אדמה, שיטפונות, אסונות רדיואקטיביים למיניהם, וגם דברים שהם טראומות מעשה ידי אדם, תאונות דרכים ופגיעות מיניות וכדומה. שהפרעה פוסט-טראומטית, בניגוד להלם קרב, יש לה תצורה מובהקת, ברורה, עם תשמינים ברורים.
וכמובן השאלה היא, מה ניתן לריפוי ועד כמה זה ניתן לטיפול ולאבחון? בטח במספרים האלה שמפרסם משרד הביטחון, שאני מניח שעוד אלה נתונים מינימליים.
לא, הם נתונים סופיים. כן. תראה, בשדה הקרב עצמו, התופעה היא מאוד מבלבלת, כפי שאמרתי.
כן.
והיא גם קשה מאוד לזיהוי, משום שהקבנים או המטפלים בשדה הקרב נמצאים בעצמם בסכנת חיים, והתמונה הזו היא מאוד מבלבלת ומצביעה. אחרי המלחמה, וגם היום שאנחנו מסתכלים על הציבור העברי, אפשר בעצם לראות מצב שהוא כמו בזמן שיטפון. בעת שיטפון אתה לא רואה איזה מהמבנים יקרות, אתה רק רואה שהם מכוסים במים. כך הציבור שלנו היום מוצף בחרדה ובדאגות. כמה מהם יפתחו הפרעות פוסט-טראומטיות ממושכות, זה עניין שצריך יהיה לצפות אותו בעתיד.
ויש אני... יש גם, פרופסור סלומון, השפעה על בני זוג וילדים שמחכים
בוודאי,
בבית?
בוודאי, בוודאי. לרוע מזל, בוודאי כשאדם חוזר משדה הקרב, הרבה מאוד פעמים התגובות שלו מתמיהות, מבלבלות, והפרעה פוסט-טראומטית שהוא חוזר איתה, יש לה השפעה מאוד קשה גם על בנות הזוג וגם על ילדים. הרבה פעמים אנחנו רואים תופעות שבנות הזוג, למרות שלא לובשו מדים ולא חצו את הגבול, סובלות בעצמן מהפרעה פוסט-טראומטית משנית. יש להם חלומות דומים, סיוטים דומים, התנהגויות דומות לאלו של בן הזוג. בעצם יש פה מעין תהליך של הזדהות ולמידה. אותו כלל חל גם לגבי הילדים, והוא מאוד מסובך, מפני שמדינה ששולחת חיילים להילחם צריכה לקחת בחשבון את האחריות שלה, לא רק לבריאותם הגופנית והנפשית של הלוחמים, אלא גם לזו של בני המשפחה.
ואנחנו נענח ונגיד שהמדינה לא לוקחת אחריות מלאה, או לפחות לא מטפלת עד הסוף. בשביל זה צריך גם קיומן של עמותות, כמו עמותת בנפשנו, שאת חוות ועד מנהל שם, ועמותות אחרות.
כן, לרוע מזל, המימדים של התופעה הם עצומים. המדינה משתדלת, משתפרת, אבל בוודאי משאירה הרבה מאוד אנשים ללא טיפול. בנפשנו ועמותות, בנפשנו יונקת מהידע המסתבר של עשרות שנים של עמך, שנוסדה בטיפול בניצולי שואה. והיום יש בה ובעמותות אחרות מטפלים שלמדו ולומדים ומתמחים בתחום הטראומה הנפשית, וככאלה הם מסוגלים להושיט עזרה לאנשים הרבים שהזדקקו לה, גם לחיילים ובוודאי לאזרחים.
לסיום, פרופסור סלומון, כולנו בסוג של פוסט טראומה על כל מה שעברנו בשנתיים האחרונות, בדרגות שונות כמובן, אלה שחוו את זה יותר מקרוב, ואלה שרק, ואני אומר רק במרכאות, רצו לממדים, למקלטים, לחדרי המדרגות, מתקפה של טילים איראנים, וחוו את כל מה שהם חווים דרך בני משפחה או דרך הטלוויזיה. אנחנו כולנו בסוג של פוסט טראומה?
אני לא הייתי משתמשת באופן כל כך קל במינוח פוסט טראומה, כי זו הפרעה מובחנת. אבל ללא ספק הציבור הישראלי שחווה וחווה טלטלות רציניות, סובל משיעורים רבים יותר של מצוקה, של דמורליזציה. יש מצבים של דיכאון ממש מובחן. יש גם אנשים שסובלים מהפרעות פוסט-טראומטיות, וכאמור אפשר במרכאות כפולות ומכופלות להידבק גם אם אתה לא נפגע באופן ישיר. אבל אין ספק שצפייה בסרטים והזנה לידיעות מזעזות שלרוע מזל סבלנו מרבות מהן בשנתיים האחרונות, מועידה חלקים גדולים מהציבור שלנו לפתח מצוקה. וצריך לזכור שהעם בישראל סובל מדי כמה שנים מחשיפה לאירועים טראומטיים גדולים כמלחמות, ובאופן די תדיר לפיגועי טרור, וכל אלה ודאי גורמים, אם לא לקריסה מוחלטת, לפחות לשחיקה של ההגנות שלנו, מועידים אותנו למצוקה נפשית.
טוב, עזרת לנו מאוד, קודם כל, בסדר המינוחים הנכון, והשימוש שאנחנו עושים לא נכון על כל מי שפוגשים עם פוסט טראומה, ואומרים שהוא בהלם קרב, בין אם זה עשרות שנים אחרי המלחמה או שנים. פרופסור זהבה סלומון, חברת הוועד המנהל של עמותת בנפשנו, קלת פרס ישראל וחוקרת מובילה בעולם בתחום הטראומה, הנושא אכן בנפשנו. תודה רבה רבה על השיחה. כן, מאוד מאוד מרומם ומרים את הרוח, משב הרוח. חריסטוס סטטוס, אם אני לא טועה, כתב הביצוע של טניה וינוקור פה בכינורות ששמעתם, אבל מי אני שאני אדבר על זה? יש לי מומחה הרבה יותר גדול. בוקר טוב לשימון פרנס, איש תקשורת, מנחה, אפשר להגיד האבא של המוזיקה ים תיכונית. בוקר טוב, שימון.
בוקר טוב, שנה טובה, עדיין אפשר לומר, אני אומר.
כן, לגמרי. ותספר לנו קצת על החיבור הזה שלך עם הקנרי טניה וינוקור.
תראה, הייתה לי זכות לארח את טניה וינוקור פעמיים כשהייתה לי את התוכנית בטברנה. ההתחלה בפעם הראשונה בתחילת שנות ה-90, כשטניה הייתה ילדה, או יותר נכון נערה בת 13, הגיעה לילה תוכנית בגלגול הראשון ורקדה. היא גם רקדנית וגם זמרת. והגיעה לי בפעם השנייה בסיבוב השני כבר לערוץ 2 עם התוכנית אצל פרנס בטברנה, שהיא כבר כנרית וירטואוזית ומוסיקאית מעולה. שם הכרת אותה בפעם הראשונה. שנים לא נפגשנו ולא התראינו, ובמהלך השנה האחרונה נפגשנו, ועלה הרעיון הזה לעשות תוכנית משותפת ביחד.
אז מכאן אתם כבר בפסטיבל מספרי סיפורים בתיאטרון גבעתיים?
אנחנו בתיאטרון גבעתיים, בפסטיבל מספרי סיפורים, ביום ראשון הקרוב, ממש פותחים את הפסטיבל לפני כניסת חג הסוכות, במופע שנקרא הג'ינג'י והצועניה.
מי הג'ינג'י ומי המצועניה, אני מנחש.
לא קשה.
לא קשה. אגב, הג'ינג'י, אתה יודע, בהמשך התוכנית אנחנו מדברים עם ורשבסקי, איש הפרסום שמואל ורשבסקי, שבאמת באמת כתב הרבה על מותגים. הג'ינג'י הזה זה מותג. אני אומר את זה במובן החיובי.
אני לא ממתג את עצמי. אם לא. ממתגים אותי, זה נכון. על אחריות הממתג.
אבל זה עבד טוב, אני שמח על זה.
אבל אני אמר לך דבר אחד, אני גם מספר על זה במופע. מעולם לא סבלתי מהג'ינג'יות שלי. אני תמיד הייתי ג'ינג'י גאה.
יופי.
לא הייתי מאלה שאתה יודע, ג'ינג'י, ג'ינג'י, עדף אותה בכל מקום, ואני אהבתי את היותי ג'ינג'י. היה, השיער שלי היה ונותר עטרת ראשי, מה שנקרא. ואני תמיד אומר, 24 קרת זהב, למרות שהלובן כבר מתחיל להיראות בו, אבל זה בסדר. שנים עושות את שלהם.
ובעצם מה במופע הזה? כמובן יש את הסיפורים שאתה מספר סביב השירים והמוזיקה?
בוודאי. המופע הזה הוא חיבור בין מה שאני היותי, איש של מוזיקה, ומספר סיפורים. ואני מספר על אודות תחנות ביוגרפיות בחיי. אני מספר אודות המוזיקה, מוצא, שורשים, הסיפורים שמאחורי השירים, מאחורי הקטעים, וגם כל מיני אנקדוטות אישיות שלי. בעוד שטניה מלהטטת בכינור, היא באמת להטוטנית.
כן. מי שלא מכיר, היא גם רוקדת.
היא גם רוקדת, היא רוקדת נפלא, והיא גם שרה. אז החיבור הזה שבין הסיפורים שלי והקטעים המוסיקליים שבחרנו יחדיו, במסע שהוא סובב ים תיכון, כלומר, מטיילים בין קטעים מטורקיה, מיוון, מספרד, קטעים צועניים, צפון אפריקה וכיוצא בזה, שיש בסיפורים שלי גם נימה אישית וגם סיפורים שהם יותר, אתה יודע, מקצועיים נטו, סיפורים עם אודות המוסיקה עצמה.
כן, ובמונח המוזיקה הים תיכונית משתמשים לפעמים בערבוביה, אתה די עושה סדר, כי מוזיקה הים תיכונית היא מוזיקה מאגן הים התיכון בעצם.
נכון, בארץ שאומרים מוזיקה ים תיכונית מתכוונים לאותו ז'אנר מוזיקלי שנקרא אצלנו מוזיקה ים תיכונית, או אם תרצו מוזיקה מזרחית, למוזיקה המסולסלת, הפופ המסולסל הישראלי, היום זה כבר פופ מסולסל, אז זה היה מה שנקרא מוזיקת הקסטות. אבל אני, כשאני מדבר על מוסיקה ים תיכונית, אני מייחס את זה יותר למוסיקה ים תיכונית במובן הגיאוגרפי הרחב של הדבר. כלומר, מחופי ארץ ישראל, דרך קפריסין, יוון, הבלקן, איטליה, צרפת, ספרד, אפילו פורטוגל, למרות שהיא שוכנת לחופי האטלנטי, צפון אפריקה וכיוצא בזה.
כן, אפשר להכניס אותם לגמרי למשפחה הזאת, אז בעצם גם האיטלקים נכנסים בהגדרה.
בוודאי.
יש הרבה השפעה, אגב, למשל המוזיקה היוונית השפיעה פה, יש הרבה שירים שאנחנו חושבים שהם ישראלים ובעצם בלחן יווני, ובכלל זה משהו שחדר היטב פה למוזיקה הרגילה שלנו, המיינסטרים.
אתה יודע שאין עם ואין תרבות בעולם, אין, פשוט אין, שצורכת מוזיקה היוונית כמו התרבות הישראלית. מאות, אני לא מגזים, מאות שירים יווניים תורגמו לעברית והפכו, וחלקם הפכו לראות נכסי צאן ברזל של מוזיקה ישראלית. כן. שכחנו שהמקור הוא יווני. ובמובן הזה אנחנו באמת אחרים ושונים, כי ישראל היא המדינה היחידה שצורכת מוזיקה יוונית, כמו ביוון, כמעט.
כן, ואותי מפליא הקשר, אתה יודע, עדיין, למשל, צופים פה בעדיקות בדרמות טורקיות, למרות שהיחסים עם טורקיה לא משהו. זה מעל לפוליטיקה בסוף, תרבות ומוזיקה.
ודאי, בסופו של דבר, מוסיקה, קולנוע, תיאטרון, אומנות, היא תמיד, תמיד מעל הפוליטיקה. למרות שתמיד משייכים אותה ומכניסים אותה, והיא איכשהו מנסים לכנס אותה לקטגוריה, אבל בעיקרון היא עומדת מעל, אומנות עומדת מעל, וראיה לכך.
כן, אז זה מופע מרתק. יום ראשון, 5 באוקטובר, ב6:30, בתיאטרון גבעתיים, במסגרת פסטיבל מספרי הסיפורים. הג'ינג'י והצוניה, והמומחה מספר אחד למוזיקה עם תיכונית.
תבואו, נחכה לכם. חג שמח.
תודה רבה רבה. כן. לא, לדבש לבדו יחיה אדם, אבל בכל זאת דבש הוא מאוד מאוד חשוב, הדבורים הם עוד יותר חשובות, כפי שיסביר לנו הלל שרייר, מייסד שותף, מנהל אתר ישראל ומנהל מחלקת המחקר בחברת ביווייז. בוקר טוב, הלל.
בוקר טוב.
זה ההמנון שלכם, השיר הזה?
חשבתי עכשיו פעם, אבל יכול להיות, אחלה המנון.
יש הרבה, יש רשימה מאוד ארוכה על שירים עם דבש, אבל אתם בעצם בעזרת טכנולוגיה מצילים את הדבורים?
כן, אפשר לומר, זו המטרה שלנו.
אז תספר לנו על ביווייז.
אז ביווייז זו חברת סטארט-אפ ישראלית. הוקמה לפני בערך 7 שנים, משהו כזה. קמנו אותה 5 יזמים, ובעצם הרעיון של החברה זה להביא טכנולוגיה לתחום הזה, ובעזרת טכנולוגיה להציל את הדבורים. בכותרת כללית.
כן, איך טכנולוגיה יכולה להציל דבורים? כלומר, מה, זה כברות מלאכותיות? זה משהו שאפשר לנטרל? כי למשל, מה שקרה במלחמה הרעורה שאנחנו נמצאים בה, זה שכברנים לא יכלו להגיע לכברות, למשל, והייתה בעיה לרדות את הדבש. אני מקווה שאני משתמש בביטוי הנכון.
נכון, הייתה בעיה לטפל בכברות באופן כללי. זה חלק מהעניין. במבט קצת יותר רחב ובינלאומי, אפשר לומר שהכברות נמצאות או מתמודדות עם אתגרים משמעותיים שהם לא התמודדו איתם בעבר, אם זה שינוי אקלים, מזיקים חדשים, אובדן שטחי מחיה, כל מיני דברים שבעצם פעם לא היו, גם הכברות וגם הדבורים היו מתמודדים איתם פחות. וההתמודדות הזו מובילה למצב של פחתים מוגברים מאוד היום בענף הזה. זה בגדול המצב, וזה המצב שבאנו לנסות לעזור.
אז מה, יש לי כברת שהיא בעצם לא הכברת המסורתית, אלא כברת עם חיישנים שמשדרת, או שגם אקטיבית עושה משהו?
כן, אז אנחנו בעצם, הצורה שאני לפחות חושב על זה, אנחנו חושבים על זה בחברה, היא בעצם שהדבוראות בגדול נשענת על שתי רגליים. רגל אחת זה הצד של הניטור, שזה היכולת להבין מה קורה בכברת, מה המצב, אם יש מחלות, אם יש צרכים מיוחדים, מה היא צריכה עכשיו. אז זה צד הניטור. והצד השני הוא הצד של היכולת לבצע פעולות, האופרציה הדבוראית נקרא לה. ובעצם שתי הרגליים האלה מאוד קשורות אחת לשנייה. אין כל כך משמעות לאחת בלי השנייה. כלומר, אתה לא יכול לבצע פעולות בלי שאתה יודע מה המצב בכברת. וגם אם אתה יודע מה המצב בכברת, אתה אמנם יכול לבצע את הפעולות באופן ידני, אבל במצב של כוח האדם בתחום, וזה בעצם היחס בין כברות העובדים, זה נהיה מאוד מאוד קשה. ולכן, בדבוראות רגילה היום, מטפלים באופן רוחבי. הרעיון שלנו זה בעצם לגשת לשני הדברים האלה. גם לאפשר ניטור רציף של הכברת, להבין מה קורה בכברת. ומהצד השני, להיות מסוגלים לבצע פעולות. את אותן פעולות שהדבוראי מבצע, בשביל לדאוג שהכברות שלו יהיו בריאות וחזקות. אז בעצם שני הדברים האלה.
כי יש פה משימה לא רק להציל את עשיית הדבש, אלא להציל בכלל את גידולים החקלאים. אנחנו כבר יודעים שאוכלוסיית הדבורים מצטמצמת. אנחנו בני האנוש מתרחבים ופוגעים בדבורים באזורי גם המחיה שלהם וגם באזורים שבהם יכולות ללכת לאסוף את אותו צוף מפורסם. איך אתה הגעת לתחום הזה?
אני הגעתי לתחום קצת במקרה. בעצם פנה אליי אחד המייסדים השותפים הנוספים של בי-וואי, זה אליה רדזינר, שהוא בעצם שבא עם הרעיון באופן מאוד כללי בשלב ההוא, והכרנו עוד מלפני כן, והוא ידע שיש לי רקע טכנולוגי ורקע במידול, ופנה אליי והתחלתי להתעניין, וישבנו בפעם הראשונה, דיברנו שעות על שעות, והתאהבתי בתחום ונכנסתי אליו. דבורים זה פשוט יצור מופלא, קשה לתאר עד כמה הן חכמות ומורכבות.
אז אני תמיד שמח לדבר עם סטארט-אפיסטים שלא רק יש להם את חברה וטכנולוגיה וכמובן חזון ועתיד כלכלי וטכנולוגי, אלא גם מצילים את העולם או לפחות משפרים את האיכות של חיים שלנו פה. אתם בקבוצה הזאת ללא ספק. הלל שרייר, מייסד שותף, מנהל אתר ישראל ומנהל מחלקת המחקר בחברת בי-וויז. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה.
ובעניין המוזיקה ותרבות בכלל, מועדון קסום ומקסים, המרץ 2 קם לו לפני כמה שנים. בוקר טוב לאסף המאירי, מנכ"ל עמותת זיגוטה לאומנויות, מייסד המרץ 2.
בוקר טוב.
למי שעדיין לא מכיר, תספר לנו קצת על המרץ 2.
אז המרץ 2 קם לפני כארבע שנים. אני בדיוק חזרתי מתקופה ממושכת בגרמניה ואוסטריה, ועסקתי בעיקר בתיאטרון, לימודים ועבודה. ועם הקורונה החלטתי החלטה להתיישב בישראל, חדש. החלטה שלוותה גם בעוד החלטות, כדי לממש את הדברים שהיו לי כל כך חשובים. יש מקום למוסד חדש, לא רק להשתלב בקיימים, ושם הדרך התחילה.
משימה לא פשוטה להקים מוסד. זה מועדון להופעות, תיאטרון ודברים אחרים, אבל אתה תפרט יותר.
מועדון שהוא עמותה, כן, זה מתכון מאוד ייחודי. הוא לא קיים בכלל, הוא קיים, למשל, לבנטין 7, תמונה, כן. דברים שנראו מעולם. וגם זה היה, הצריך אצלי רגע של התגברות כזה על הנוף הקיים, להגיד, זה בסדר שיש כבר, לא רק מקוריות זאת שמכתיבה את צעדיי, אלא רצון לעשות משהו שאולי הוא אפילו רק שונה במעט, אבל הוא בעיניי קריטי שבקריטים. זאת מלאכת מחשבת שהצריכה המון המון מחקר ושיח עם הקיים ופגישות עם כל מי שעוסק בתחום, כדי להגיע לאיזשהו מתכון שיש לו קיימות, ובו בזמן הוא יודע לתקשר נכון ונאמן עם המוסדות התומכים, עם הממשלה וכולי. ואני מאוד גאה בתוצאה, כי המציאות מאז הלכה ונהייתה קשה יותר ויותר. והמקום באיזשהו מובן הוא גם מאוד נאבק על קיומו כל הזמן. מצד שני הוא גם הצלחה מטאורית, שמספר סיפור על הצורך כאן כרגע בתרבות הזאת, בצעד הבא, באומני הבמה, באומני כן. במה חדשים, בענון.
שזה כל כך חשוב לתרבות פה ולצמיחה, והתרבות פה לא צריך להסביר לכולם כמה היא חשובה בימים קשים, כמו בימים רגילים. והמרץ 2 עם פסטיבל 2.
פסטיבל 2 הוא עכשיו יוצא לדרך, עוד פחות משבוע, 8 עד 12 באוקטובר. הוא גם מין מסיבת יום הולדת מסוימת של 4 שנות פעילות ענפה, שהתחילה מאפס, מחלל לבן, שהיה פעם עיתון, בעצם המערכת של עיתון הארץ, דה מרקר, אני חושב, ישבו שם.
ליד רחוב שוקן, למי שלא מכיר את שביל המרץ, כן.
מאחורי בית עיתון הארץ, נכון, ברחוב, לא, אנחנו בשביל המרץ, כן, מאחורי שוקן. חלל שנבנה ממש שכבה אחרי שכבה, בהקשנות רבה של המון אנשים, של שותפים יקרים, של תוכן ושל חזון, של עבודה קשה. הפסטיבל חוגג 4 שנים למוסד, ובעצם מרכז ב5 ימים המון 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 מהטוב שהסצנה, שהסצנות השונות בעזרת המרץ 2 יודעות להציע.
מה יהיה לנו בפסטיבל?
יש לנו שורה יפהפייה של הופעות מגוונות מאוד, כמו שהמרץ 2 יודע, מיווי מטל ועד הופעות השקה. יש לנו גם, השתלטנו קצת על חללים של שכנים ביחד איתם. בשאר הרחוב יש לנו הופעות בתוך קיר טיפוס, במסעדות וכולי. ואנחנו גם גאים שיש לנו, סוגרים את הפסטיבל למשל עם הופע פרפורמנס ייחודי שבייחודיים, שהפסטיבל הפיק ביחד עם בנימין יום טוב, שהוא יותר נפלא בתחום הפרפורמנס. מכירים אותו בתור הטווס, זה מופע שרץ שלו, שרץ המון המון זמן. זה המופע שסוגר את הפסטיבל עם הטייטל המפוצץ Happy Ending. הוא ב-12 לאוקטובר סוגר את הפסטיבל, והוא בעצם הופך למסיבה, שהוא בעצם נולד מתוך מסיבה.
ויש פה, אני רואה גם הצגות לילדים, שזה דבר נהדר, בטח בימי סוכות, הרצף הזה של חופשים הבלתי נגמרים. אז זה להורים שלא רוצים לקחת להצגות, אני קורא לזה הרגילות, אלא למשהו קצת יותר מיוחד?
יש לנו תוכנית בוטיקית של אירועי ילדים כל בוקר במהלך הפסטיבל, שגם המחלקות תוכן השונות שלנו התאחדו בשביל התוכניה הזאת. יש לנו שתי הצגות ילדים שהבאנו מרחוק, תיאטרון בית 9. יש לנו הקרנת ילדים אינטראקטיבית של הקולנוע הצעיר החמוד שלנו, לימבו, רינגו עם ג'וני דפ. ויש לנו הופעת ילדים. שיב כהן, כברת, בעצם הוא עושה מין סדרת מופעי ילדים כאלה שבהם מקים לתחייה.
כן, קראתי את זה, זה מרתק בפני עצמו, כברת לילדים. כן.
כברת לילדים, זה מין, כן, זה קצת, זה יפה יפה. זה באמת מצליח להקים בשביל הילדים את הזיכרונות האלה לתחייה.
כן, וכמובן הקסם של הצגות ילדים זה כאלה שגם ההורים נהנים מהם, בטח לילדים קטנים. זו הצלחה גדולה של הצגות כאלה. אז זה באמת...
מזה ומהמינגלינג הקטן כזה שם של הורי שכונת שפירה מאחורי הבא. גם זה חלק מהאירוע.
אגב, יש לכם יתרון במיקום, כי אתם באזור תעשייה שבעצם אני מניח שאם אתם קצת יוצאים עם המוזיקה החוצה, אין בעיה עם השכנים.
הבחירה של הנכס שם, אני מודה עליה כל בוקר. זה מקום נפלא, שוכן בין שפירה לפלורנטין, באזור שהוא גם מוקד, הוא היה מוקד מאוד עזוב של שידרדר עם הזמן, ובגלל זה דווקא אומנים לקחו שם כמובן איזה סטודיו או שניים, כי זה היה זול, ומזה התפתחה סצנה.
ראיתי שהעירייה גם שיפצה שם את הרחוב. עד כמה העירייה גם תומכת בפעילות שלכם? עיריית תל אביב?
העירייה לא תומכת בפעילות שלנו, כליל. יש מבחני תמיכה, ומפנים אותנו הלוך וחזור אליהן. זה לא משהו חריג. כן? לוקח, למוסד שמתחיל מאפס, לוקח, בוא נאמר, כ5 שנים להתאמך על ידי משרד התרבות, אם הוא עושה עבודה מאוד טובה, וסביב 9 שנים להתאמך על ידי עיריית תל אביב, אם הוא עושה עבודה מאוד טובה.
אוי. נהנחתי בכל רם, כן, כן. לא, רוצים פה גיוון ולדחוף והכל, אני לא אתפוס פה צד, אבל כבר חלפו 4 שנים, כמו שאתה אומר, והלכת פה נגד הזרם, כי בסוף בסוף קורונה, מלחמה.
זה עוד מבצע. וכל דבר כזה בעצם נגזר על המקום סגירה של תקופה מסוימת, כן? מחודש, חודש וחצי, חודשיים.
כן, רק המלחמה עם איראן שקוראים לה מלחמת 12 הימים, אבל אני מניח שלא הכל נפתח יום אחרי שחלפו 12 הימים המורכבים מהם.
מדויק. ברגע שנפתח דבר כזה, אנחנו מנהלים חמל של דחיות, ביטולים ותוכניות חירום. כמקום, כן? בלי שום השוואה לאנשים שנמצאים במצב חירום אקוטי פיזי כזה או אחר. ומקום, להחזיק מקום, להחזיק וניו בתל אביב, דבר שעולה המון המון כסף כל יום, גם כשהוא סגור. וכמובן שלא בדיוק מקבלים איזושהי עזרה ממקורות חיצוניים. צריך למצוא את הדרך לעבור חודש, חודש וחצי של סגירה. אנחנו חשבנו במבצע עם איראן נזקים שנושקים ל-200,000 שקל. שזה פשוט כאילו אתה חותם על צ'ק של 200,000 שקל בבוקר המלחמה הזאת. ואחר כך דואג לאט לאט שיהיה לו איזשהו כיסוי, כיסוי על פני זמן, כיסוי עם הלוואות עוד פעם, כל מיני דברים כאלה שהם פחות נעימים. למי שמחזיק עסק, לא רק,
כן.
לא רק מוסד תרבותי, אני מניח. גם מסעדה, יש לה הרבה הוצאות.
כן, כן, פה, תשמע, מי שמחזיק פה עסק בכלל מגיע לו צלש במדינה הזאת. פה בנושא התרבות, נקודת האור שאני רואה, קודם כל, המועדון מקסים עם סאונד נהדר, והדבר השני שאני רואה את המחירים למשל לפסטיבל, אז הם באמת מחירים נוחים. מה שנקרא, ההמלצה שלי, אני כבר, יש לי רעיונות בראש לגבי אנשים שאני מכיר. גם לכל המשפחה, גם לילדים, בטח בפסטיבל 2, ולהמשך הפעילות שלכם, שתהיה מבורכת. אסף המאירי, מנכ"ל עמותת זיגות על אומנויות, מייסד המרץ 2. תודה רבה רבה על השיחה.
אמן, תודה, תודה רבה. מה חתימה טובה.
כן, אז השיר הזה של ה-New Seekers הפך בהמשך לפרסומת שקוקה קולה אימצה כחלק מהמותג והרחב, וזמרים עומדים על שדה, על הר ירוק, ושרים על כמה אפשר ללמד את העולם לשיר בהרמוניה נפלאה. וקוקה קולה הפכה, לא רק היא, למותג בזכות הרבה אנשי פרסום טובים. בוקר טוב לשמואל ורשבסקי, פרסומאי ומחבר הספר בראשית היה מיתוס.
בוקר טוב יורם, בוקר טוב וגמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, אבל למי שלא מכיר את פועלך, בין היתר המשרד שייסדת ורשבסקי, שאחרי זה היה אדלר חומסקי ורשבסקי, גרי ישראל, והרבה, מאבות המזון של הפרסום, אני אומר בלשון המעטה. ברכות על הספר החדש, בראשית היה המיתוס.
תודה רבה, כולנו חיים במיתוס עד עכשיו.
לגמרי.
אם לחשוב רגע אחד, שתחשוב ודבר איתי, אתמול היה יום כיפור.
כן.
ואתמול לפני כמה? 52 שנה כבר.
המלחמה הארורה היא, כן.
נכון. היה המנון, רק החיילים של אז מכירים אותו, ששעטנו בקומת בקרים בחולות סיני, ושרנו שלחי לי תחתונים בגופיות.
כן, עוזי פוקס.
נכון. כאן כולם כמו חיות, נלחמים כמו עריות. ועבדך הנאמן כבר אז לקח טרמפ על ה... המנון הזה.
התחתונים של רוטקס.
בדיוק. אוי, אתה זוכר? עשית לי את ה...
זה עבד, שמואל, זה עבד, כן.
זה עבד. במקום שלחילי, כתבנו, תקני לי תחתונים בגופיות, של רוטקס כמובן.
לאישה וגם לגבר, כן.
זה עבד יוצא. פשוט אנחנו גיירנו משהו שהיה, אם אפשר להגיד, השיר הכי מושר במלחמה של יום כיפורים, גיירנו אותו לטובת מותג של תחתונים, תקטי לגופים תחתונים, ובאמת זה היה סיפור, זה אנקדוטה בת 52 שנה.
אכן, כן, והיא בדיוק מתחברת לשיר הזה גם שישמענו, של הניו סיקרס, שקוקה קולה התלבשו עליו די יפה.
נכון, נכון, גם כן. נכון,
מותג
גם...
שאתה מציין בספר שלך, היום הוא כבר לא מותג כמו שהוא היה, אבל פעם הוא היה גם בישראל, גם בעולם, מותג מספר אחד. בינתיים חברות הטכנולוגיה נראה לי שעקפו אותו יפה.
נכון, נכון.
תעשיית הפרסום בישראל בסוף הושפעה ממה שקרה בעולם ובארצות הברית. אתה בעצמך היית בניו יורק ובעצם עבדת עם אותם אנשי שדרות מדיסון המפורסמים. עד כמה באמת נכון, הייתה השפעה
אני כזאת? אני בתקופת מדמן, האמת.
כן.
מאוד הושפעתי בהם, כן. אני גם הייתי, ביקרתי לא אחת במשרד שלמעשה עליו נסבה כל התוכנית של מדמן. נקרא סקאלי מקאב סלובס, ושם אפילו פגשתי את סימפסון, ג'ורס, זה שאחר כך נאשם ברצח.
או-ג'יי סימפסון, כן.
או-ג'יי סימפסון, זהו.
שפרסם את הרץ בין היתר.
נכון, ויצא לי לחוץ את ידו, הציג אותי כאורח בישראל, ולא תיארתי אז שאני לוחץ יד, אגב, הגבר מקסים ביותר ונאה, לוחץ יד אולי לגדול הרוצחים של המאה הקודמת.
כן, הפרסומאים אז לקחו אותו, הוא פרסם חברת השכרה שהוא יכול ללכת בשדה תעופה ולא לרוץ, זה אוג'י הוא.
נכון, ובאמת נכון. אני רואה שאתה, אני לא יודע אם אתה צעיר או לא צעיר, אבל אתה זוכר את הדברים האלה, זה יפה מאוד.
כן, תשמע, היה פה דור שהלך לסינמטקים כדי לראות פסטיבל סרטי פרסומת, כי גדלנו פה מקופחים במרכאות או לא במרכאות, בלי לראות פרסומות בטלוויזיה. כלומר, זה או היה קולנוע, בטח בשנות ה-80, 70-80, ובאמת כשחזרת מארצות הברית זה היה אתגר אחר, כי בלי המדיום הטלוויזיוני זה היה או העיתונות הפרינט, או רק במרכאות בתי קולנוע.
תראה, הפרינט הוא צלט,
הרדיו כמובן, כן.
הלכנו לבתי קולנוע, והרדיו היה ונשאר באמת מדיום שעד היום, תראה, רדיו זה מהפכה של כמה, 100 שנה?
ויותר, כן.
ועד היום כוחו במותניו.
כן. הספידו הרבה, ובסוף מה שקרה זה שאנשים רוצים לשמוע את מה שמכינים להם, ורוצים לשמוע שיח, ורוצים לשמוע מוזיקה, גם במוזיקה. המדיום הוא מדהים, ו...
אל תשכח שכולנו עכשיו, גם אני עכשיו ברכב שלי, כולנו על הכבישים, מיליוני מכוניות.
כן.
אז חוץ משלטי חוצות, שאסור לך כל כך להתעסק איתם, ויותר משבע מילים שעליהם אתה לא יכול לקלוט, אתה מאזין לרדיו ואתה קולט המון פרסומות, והמדיום הזה באמת תוך הרבה מותניו, עד היום.
כן, וככל שהכבישים יהיו יותר עמוסים, אנחנו נלך ונגבר. באמת הפרסומת של הרדיו פעם ממש סיפרה סיפור, כלומר אם בנק רצה לפרסם את עצמו הוא ממש סיפר בשיר את הסיפור של הבנק, וכך היה גם אפילו עם חברות דלק. אתה זה שגיירת את השם פז לחברת של המיתולוגית, זה נכון הסיפור הזה?
אמת, כן, אמת.
טוב, אברקה, אם יורשה לי להסתכל מרחוק, כי בעצם פז, הזהב השחור, זו הייתה דרך המחשבה?
זו הייתה דרך המחשבה, מפני שמי שרכש את פז מחברת של היה מיליונר או מיליארדר, מי יודע, אייזיק וולפסון, יהודי דתי,
כן.
ואני שלחתי לו פסוק מהתנך, תשיט לראשו עטרת פז, משאבה עם כתר, ושם כתבתי שבאמת פז, במקורות שלנו, זה הזהב השחור הנוזל במעמקי האדמה, וככה הוא קנה את השם פז. ויתר ביטחון, היה אילוץ מהחברה שהם רצו, כמו של בעברית, שין למד, שתי אותיות, הם דרשו ממני גם שתי אותיות בשם החדש. לא הייתה לי ברירה, אז שמתי על הנייר א' ב' א' ג' א' ד', וככה עשיתי שורה שורה ב' א' ב' ב' ג' וכו' וכו'. הסתכלתי על הדף וסימנתי עיגול סביב המילה פז, שתי מילים, וככה נולד השם.
גם התלבש עם הצבע הצהוב של של, אז בכלל, אם אני זוכר אותו.
אני חייב להתוודות שאת הצבע הצהוב, אם מותר לי להגיד, אני העתקתי מהחברה האיטלקית אג'יפ, שהיו הצבעים של צהוב ושחור,
כן.
עם הזאבה, שוב, עוד מיתוס, הזאבה עם שהעניקה את שני רומוס ורמולוס, שבנו והרסו את רומא, אז הצבעים האלה היו מאוד חזקים, ושכנעתי אז בשעתו את אריה ברגור, שהיה דובר חברת פז, והכיר טוב את אירופה, ללכת על הצבעים האלה.
עד כמה אתה מסתכל היום על ענף הפרסום? הוא עבר בכל זאת טלטלות, בטח בעידן הדיגיטלי.
הוא עובר טלטלה היום גדולה מאוד עם ה-Chat GPT.
כן, עם ה-AI הזה, שבעצם האם באמת מחשבים ו-AI יחליף, בינה מלאכותית תחליף את הקופירייטר הזה שיושב בחדר, כמו שאתה ישבת בתהליך הזה והגעת בסוף לפז או למתגת חברת דלטה או חברות אחרות?
הייתי אומר בזהירות שעדיין לא, אבל היא עלולה בקרוב להחליף. יש קטע אחד שאני לא בטוח שה-AI יוכל להתגבר עליו, וזה הניסיון, החושים והרגש, וכל עולם התכנים של אותו קופירייטר שיושב וחושב, הוא עדיין יכול לתת דברים שה-AI, ה-GPT, לא יכול לתת. ככה אני סבור, אבל קשה לדעת.
לא, כי במתודולוגיה של קופירייטר שצריך עכשיו למתג מחדש או להמציא מותג חדש לגמרי או משהו כזה, אותו תהליך על הלוח הווירטואלי בעצם הוא כן יכול לעזר היום בכלים טכנולוגיים שיכולים לפחות לתת לו רעיונות.
הוא כבר נעזר. למעשה היום במשרד שלנו, שאני אומר שלנו, שמי עדיין שם, ואני כמובן קשור מאוד למשרד. עושים פרסומת ברדיו, עד לחומסקי ברשבסקי אמרתי. אז בכל אופן, קופירייטרים היום כבר, אני עובד איתם, נעזרים ב-AI, נעזרים אפילו מאוד, אבל עדיין הקטע האישי הרגשי של כל אחד ואחד בנפרד תורם דברים שה-AI לא יכול לתת, ומצד שני, ה-AI נותן לנו הרבה יותר מהירות בחשיבה, כדי שאתה יכול לבקש 10 סיסמאות שונות שתקבל מיד, אבל אז אתה הוא זה שבוחר את המתאימה ביותר, ולא AI.
כן. זה הבדל גדול מאוד עדיין.
נכון.
אתה בספר גם מתאר את מה שנקרא brand character, זה בסוף למתג אנשים, ודוגמה בולטת היא משה דיין, שאתה מציין אותה בספר, זה באמת, נקרא לזה מותג ישראלי, שגם שירת את ישראל הרבה שנים.
כן, הלוואי, והייתה לנו היום את משהו כמו הרטייה השחורה, שהיית מבקר דוסע בחוץ לארץ, שהיו שואלים אותך, where are you from? Mm-hmm. והיית אומר, I'm from Israel, היו מיד צוהלים, מכסים יד בכף ימין, ואומרים, משה דיין, משה דיין, וזה היה מין כזה סיגנל, לוגו ישראלי של גבורה, שבאמת הפער אגב בינינו, בין הרטייה השחורה והכוח שלה, לבין האיש היה פער גדול מאוד.
כן. כפי שהתברר...
אבל כאמור, הנראות לא פעם גוברת על המהות.
כן, ציינת את מלחמת יום הכיפורים, אז זה אחרי של המותג הגדול הזה שקראו לו משה דיין, אבל בין ששת הימים ליום הכיפורים קרה משהו. והמותג שקוראים לו ישראל, בלשון המעטה, נפגע מאוד מאוד בתקופה האחרונה, בטח בשנתיים האחרונות, עד לרמה שאנחנו מסתכלים בגעגועים גם על שנים יחסית קשות ש... הציונות הוא חוזה כגזענית בעצרת האום, שם באמצע שנות ה-70. יש שיקום למותג הזה?
שיקום יכול להיות לא על ידי פרסום, אלא קודם כל על ידי מעשים. על ידי מעשים. אם נסיים את המלחמה, ואם נעבוד קצת על ערכים חברתיים אנושיים, שהם התורה שלנו, אנחנו היום אולי חלקנו פועלים הפוך מכך. למרות שאנחנו צבא טהור, בוא נגיד באופן כללי ביותר, לפי האמונה שלנו, אנחנו חייבים הרבה מאוד לתקן לפני שבכלל ניתן לפרסומי לגשת ולעבוד על זה. יותר שלארוז, אני מאוד מצטער להגיד את זה היום, אבל לארוז תפוחים רקובים באריזה יפה, זה פעולה הפוכה. זה יהיה בומרנג.
כן.
ולכן, אם מותר לי להגיד, אני היום באמת עובד על פרויקט חינוכי להעצים את האינטליגנציה הרגשית של פעוטות בני שנה כבר, ולהפנים בהם ערכים של אמפתיה, סובלנות, הגינות, אדיבות, של חיבורות. אני מאמין שאם נלך על הדרך הזאת, אז קודם כל המעשים ייתנו לנו בסיס שנוכל שוב לשקם את התדמית שלנו.
כן, מעניין. מה אתה יכול לספר על הפרויקט הזה? זה מרתק אפילו. כי לא מנסים לדבר עם פעוטות.
אני קורא לו פועה.
Okay.
פועה זאת היא דובה. אין לה קשר לפועה דוב. Mm-hmm. היא על שם המיילדת המיתולוגית של משה רבנו.
Okay.
האדם שנתן לעולם הקדום בבית את הערכים החברתיים. והפרויקט הזה, אני עכשיו מנסה לקדם אותו ולעשות פיילוט, שבו באמת יש אינטראקציה בין הורים מילדים קטנים, להעצמת האינטליגנציה הרגשית כבר בשנה הראשונה, ובהגיעה מגיל 3 שמתחילים להבין מה זה אמפתיה, ולאחר מכן עד גיל 10 במעלה בצפונה, להתחיל ללמד אותם לעשות כל יום איזה מעשה טוב אחר, וללמד אותם, איך אומרים, לחיות בעשייה חברתית. אם הפרויקט הזה יצליח, מה טוב, אבל צריכים לנסות.
בספר אתה גם מדבר על הכמיהה לתוצרת הארץ, על זה שבעצם אותה קופסה כחולה, קופסה שאנחנו בתורמים בבית הספר, כמו שהיה פעם, היא אפילו לא היא כבר לא תוצרת הארץ. עד כמה אנחנו צריכים נכון. לדחוף לאותו פרסום שהיה פעם, קנו כחול לבן, קנו תוצרת הארץ?
תראה, הקופסה הכחולה היא באמת מותג מדהים. תראה לך, בסך הכל קופסה של פח, שכמיליון יהודים ברחבי אירופה ביום שישי, כמו היום, שישי בערב, אבל עם הדלקת הנרות היו מכניסים פרוטה אחת שלא הייתה מצויה בידם, היו מרגישים חיבור. הייתה אחדות מסוימת עם מטרה אחת, גאולת קרקעות בארץ ישראל. היום אין לנו אחדות, אין לנו קופסה כחולה, יש לנו חילוקי דעות יותר מאי פעם. אנחנו היום מוכיחים שאנחנו יותר שבטים מאשר עם. אגב, נולדנו כשבטים, ואני מאמין שרק באמת הערכים חברתיים אנושיים יכולים לאחד אותנו באופן כללי, וכל אחד שיחיה לפי אמונתו.
היית קורא אבל קמפיין כזה, כמו שהיה פעם, של קנות כחול לבן, קנות תוצרת הארץ, זה משהו שהוא חיובי בעידן הזה של עולם גלובלי?
הוא לא רק חיובי, הוא הכרחי היום, ממש הכרחי. אם אפשר להתחיל לשקם משהו בתדמית ישראל, אז הם קודם כל בתוצרת הארץ, ותשמע, ההייטק זה היה חוד החנית שלנו בעדיין עד היום, הוא גם היום כבר בסכנה עם כל מה שקורה, אני מקווה שהשנה שנפתחת עלינו לטובה, תקל עלינו, על התדמית שלנו בעולם, אם אכן המלחמה הזאת תסתיים.
שמואל ורשבסקי, מאבות המזון, אני מרשה לעצמי, של תעשיית הפרסום הישראלית. הספר השביעי שלך כבר בראשית הימיתוס, בהוצאת סטמצקי. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, ושנה טובה.
שנה טובה.